תרנ"ח, דיני לולב ביום טוב ראשון. סעיף א', מן התורה אין מצוות לולב חוץ למקדש, אלא יום ראשון. והחכמים תקנו שיהיה ניטל בכל מקום כל שבעה. אומר המשתבורה, אלא יום ראשון, לכתיב, ושמחתם לפני השם לוקחם שבעת ימים. והיינו במקדש, אבל בשאר ארץ ישראל יום הראשון בלבד. תכתיבו, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. החכמים תקנו שבעה בכל מקום זכר למקדש. לגבי ירושלים העתיקה בזמן הזה, כתב הבקרי יעקב, שלדעת הרמב״ם פירוש המשניות שירושלים בכלל המקדש, לולב ניטל בירושלים גם בזמן הזה מן התורה כל שבעה חוץ משבת. ונפקא מינה שבכל מקום שמקלים בו בשאר הימים מחמת ספק דרבנן להקל, אין להקל כל כך בירושלים. לכן אין הפסולים שהתברו לאל שהם קשרים בשאר ימים, יש להחמיר בהם בירושלים. לכן כתב שם, שמי שזוכה לדור הקודש ירושלים, יכוון כל יום בשעת נטילת הלולב שמקיים את המצווה מספק, אם החיוב הוא דאורייתא או דרבנן, כדי שלא לעבור על בל תקרא ובל תוסיף. לכן הביא שם דברי הרדב"ז, שכתב לעניין פדיון מעשר שני, שנהגו להקל לפדות בתוך ירושלים, משום ששכונות היהודים אינן ירושלים המקודשת, בצרוף שתת הרייבד שקדושת ירושלים בטלה, ואם כן הוא הדין של עניין לולב, שכונות ירושלים אינן בכלל ירושלים. אכן כתב הרדב"ז שיש מקומות בירושלים שנחשבים במקום המקדש, כמקום המקדש, ונוטלים בהם מדאורייתא, כגון קברי בית דוד הנמצאים תוך ירושלים, וקבר חולדה הנמצא במרומי הר הזיתים, ומקום המקדש הנמצאים תוך החלק המקודש. ולכן מי שנוטל לולב בסביבות מקום המקדש או אצל קברי בית דוד וחולדה, גם בזמן הזה מקיים מצוות עשה דאורייתא כל שבעה, וצריך להחמיר שם בכל החומרות של היום הראשון. להלכה, הרב אלישיב ורב שלמה זלמן, בהיותם ליד הכותל בימי חג הסוכות, היו מהדרים ליטול שם לולב בשנית. אך הוסיף הרב אלישיב שמכל מקום מי שנטל לולב ביום הראשון בירושלים החדשה, אינו חייב ללכת לעיר העתיקה, כיוון שמה שנטל לולב בעיר החדשה, אין זה חיוב נפרד מהמצווה שיש במקדש, הוא כבר יצא ידי חובתו. והחזון איש, מחמת הספק, לא היה נוסע לירושלים בחג הסוכות, אף כשהייתה אפשרות לכך. וכן דעת רב חיים, שאין להיכנס לחיוב דאורייתא, כי ייתכן שארבע מינים אינם קשרים בכל ההידורים שצריך מדאורייתא. ומכל מקום הורה למי שנוסע לירושלים, שאף אם כבר נטל ארבעת המינים, ראוי שיקח עמו ארבעת המינים כדי ליטול שוב, שעכשיו מקיים מצווה מהתורה לדעת הרמב״ם. מאידך בחידושי רב מאיר שמחה דחי דברי הבקורי יעקב, וכן הורה הרב מבריסק שאין לחוש לחומרת הבקורי יעקב. ורב מוישה כתב שאפילו דעת הרמב״ם החיוב דאורייתא של נטילת לולב כל שבעה הוא רק בבית המקדש ולא בירושלים. וכן כתב בשו"ת דברי יציב שאין הבדל בין ירושלים לשאר העיירות, וכן הורה רב ניסים, והוסיף שכן משמע כל הפוסקים שלא חששו לזה. סעיף ב', ביום שבת אינו נוטל אפילו הוא יום ראשון. אגב, ואסור לטלטל הלולב בשבת, דהווה כאבן, אבל האתרוג מותר בטלטול דראוי להריח בו. ואסור לתנוע על הבגד אפילו ביום טוב דמוליד ריחה. אז יום שבת אינו נוטל אפילו אם הוא יום ראשון, כן תקנו חכמים שום גזירה שמה יתלנו בידו ויעבירנו 400 ברשות הרבים, כמו לגבי תקיעת שופר בשבת, וכן קריאת המגילה בשבת. אינו ואיסור לטלטל הלולב בשבת דהה וכאבן, והוא הדין הערבות וההדסים, דהה וכאבן, ואפילו לצור גופו ומקומו אסור. וזה לא דומה לשופר שמותר לטלטל לצור גופו ומקומו, דשאי נעתם דהה וכלי וראוי לאיזה דבר כלשאוב בו וכדומה, מה שכן אחר דעץ ועל מהו. ואם מקפיד עליו מאוד שלא יטלטלו מחשש שמי פסל, כתב התוספת שבת שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס, וכן צידה נשמת אדם, ולטלטלם בליל יום טוב שאינו זמן נטילה, כתב רב שלמה זלמן, שאף שהלילה אינו זמן נטילה, אם כן עדיין לא התחילה השעה הראויה לנטילתם, אף על פי כן מותר לטלטלם, כיוון שמחמת המצווה דינם ככלי, וכן נוהגים ומטלטלים את האתרוג והלולב בליל יום טוב, אפילו שלא לצורך קיום המצווה, ושלא כדעת היד המלח, שסובר שמכנסת הרגל עד הנץ החמה, אסור לטלטל את הלולב הרבה משום מוקצה. הוסיף רב שלמה זלמן שלא ידוע שבעל שם טוב וכן אריז מסלנט היו מתלמדים על הלולב בליל יום טוב כיצד לנענע. ואמר רבי ישראל מסלן שעלינו ללמוד לחוקות, לחוקי האומות, שאנשי הצבא ומשמרות המלכים מרגילים עצמם הרבה בכל תכסיסי הילוכם ותנועותיהם, כדי שבשעת עבודה יהיה בדקדוק מושלם, ועל אחת כמה וכמה שעלינו להרגיל את עצמנו, לדקדק בסדרנניה ללב ומיניו, שהוא עבודה גדולה ליוצרנו ברוך הוא בכל תנועה ותנועה. וכן לטלטל את ארבעת המינים ביום טוב לאחר שתהיה מצוות נטילה, בואה בחזוני שמותר, וכן כתב רב שלמה זלמן שמותר, שאף שלאחר הנטילה מקפידים שלא להשתמש בו תשמיש אחר, וכל מקום מסתבר שמוקצה שער דווקא כשיפצעו שלא להשתמש בו כלל. וכאן הרי עומד לטלטלו, ינסה לשוב ולטלו, וגם יכול לתנו לאחרים במתנה על מנת להחזיר, ברצי לקיים את המצווה, ולכן לא חל עליו שם מוקצה לעניין טלטול. ואתרוג, שיש בו ספק פסול, או הרב יושב שאם יקיים בו מצוות נטילה, הרי הוא מוקצה למצוותו. אבל האתרוג מותר בטלטול דראוי להריח בו, ואף שכתב המחבר לאל שיש למנוע מלהריח בו, היינו בשעה שהוא נוטלו לצאת בו, או על כל פנים שהוא יום חול, ומשום שראוי לתלו לצאת בו, ומשום ספק ברכה, כמו שנתבאר שם. מה שאין כן בשבת, שאיננו נוטלן, וודאי ראוי להריח ולברך עליו גם כן. ועוד, אם נברך על פרי אחר ומכוון הוציא גם מנת ריח, זהו בוודאי יכול להריח בו, ועל כן אינו מוקצה. ובזמננו, שאינו הגים להריח את האתרוג והדסים, הוכח הרב אליושיב להחמיר שאין מוקצה מחמת חסרון כיס, בין בשבת לפני החג ובין בשבת חול ומועד סוכות. וכן כתב רב שלמה זלמן שכיוון שבשבת רגילים לייחד לו מקום ולהימנע לגמרי מטלטולו, נמצא שהוא עומד רק למצווה ולא להריח בו, ומפני חשיבותו דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס. ורק ביום טוב אינו מוקצה משום שעומד לקיים בו מצווה. אכן בשונה הלכות כתב בפשיטות שהדסים שעדיין לא ברכו עליהם, כגון שיום טוב ראשון שסוכות חל בשבת, מותר להריח בהם מהטעם שנתבאר לאל שהזמנה נבמילתא היא, ואם כן אינם מוקצה. ואתרוגים עומדים לסחורה לפני חג הסוכות, דעת רב שלמה זלמן שדינם כמוקצה מחמת חסרון כיס, משום שמקפיד עליהם הרבה. ואסור לתנוע לבגד אפילו ביום טוב דמוליד ריחה ביום טוב, אבל מותר לתנוע לבגד או מוכין שהיה מונח בו מערב יום טוב שכבר קלט הריח. ואף שבגד שכבר מריח מבואר שאין לשוב ולתת עליו עוד פסמים כדי שריח יותר, מכל מקום באתרוג שהיה מונח מערב יום טוב לבגד נוטל ממנו מותר להחזירו, כיוון שאינו מריח יותר בשביל כך. דמוליד ריח בבגד והווה כתיקון מנה. ומשמע שאפילו אינו מכוון את זה גם כן אסור, מפני שאי אפשר שלא יקלוט והווה פסיק רישה. ויש מקלים בזה יחיד אינו מכוון, ובשעת הדחק שאינו מקום משומה להניח האתרוג שמה, אפשר שיש לסמוך על המקלים. ודברים שאין מקבלים כל כך ריח, כגון שקיות ניילון ומוצרי פלסטיק, כתב בשו"ת באר משה שכיוון שאין דרך בני אדם ליהנות ממעט הריח הנקלט בהם, אין בזה איסור מוליד ריח, ואם הניחם רק בזמן קצר מותר לכתחילה. לאל בסימן של חף א' כתב שדעת הטל שאסור להניח פלפלים תוך הבגד ולכתוש עליו בסכין כיוון שהוא מוליד ריח בבגד, אך ציין שבלכות יום טוב משמע שחזר בו והסכים לדעת המהרש"ל שמותר להניח את הפלפלים בתוך בגד ולכתוש אותם אף שלא בשעת הדחק, משום שאינו מכוון לזה. סעיף ג' אין אדם יוצא ידי חובתו ביום ראשון בלולב של חברו שישאילו, ובאינן לכם משלכם. ואפילו אמר לו יש לך עד שצטה בו ואחר כך יש לי כבתחילה, לא יצא דהבה כמו שאול, ואם נתנו לו במתנה, מותר. אין אדם יוצא ידי חובתו ביום ראשון בלולב של חברו שישאילו, ובאינן לכם. ואם אין האיש בביתו ונתנה האישה לולב לאחד מאוהביו הקרובה והתנה לא יצא, לשמה לא ניחא לי, כי אם במכירה, אם לא, שהוא אדם חשוב, דזילה במילתא למוחו שרי, שאז אנחנו עומדים את דעתו שניחא לי. ובוגרי יעקב הקשה עליו דלו בלאו הכי גם כן קיים עלן שניחא לי להיניש לקיים מצווה בממונו. נוח לאדם שיקיימו מצווה בממונו ומחמת זה הרי מותר ליטול ולבוא של חברו לצאת בו אפילו בלא דעתו. ומכל מקום לא מועילה סברה זו רק לעניין שאר הימים. דהה וכאילו שאילו בעצמו. ולא לעניין יום הראשון דבעינן לכם. אם כן, מה זה מועיל מה שנאמר שניחלי? הלא מכל מקום אינו שלו ממש, ואפילו כשהיא נוסעת נותן תוך הבית, אין הרשות לתת משלו. וכן מסיק שם שאפילו שמה בעלך הכוונת רצה לא מועיל, דבעית הלקחה לא היה שלו, וצריך לחזור וליטול. אז אין אדם יוצא ידי חובתו ביום ראשון בלולב של חברו שישאילו. המגן אברהם הוכיח מזה ששואל כלי בחברו לקדש בו אישה דברים שהיא מקודשת, ושמשמרים על מסתם נתן לו במתנה על מנת להחזיר שיוכל לקדש בו. אם כן הוא הדין באתרוג, אם אישי לא לצאת בו, אבל היא כאילו נתנו לו במתנה ויצא. וכן כתב הבית שמואל בבן עזר שם. אבל התז, בשביל בית יעקב פוסקים שלא יצא, ועל כן צריך לחזור וליטול בלי ברכה. לגבי בניו וחתניו הגדולים הסמוכים על שולחנו, כתב ערוך השולחן, שיש להסתפק, האמא שביום ראשון אין אדם יוצא ידי חובתו, בלבבו של חברו, נאמר גם בבניו הגדולים וחתניו הסמוכים על שולחנו, שגם בהם צריך כל אחד מדין עלולה בפני עצמו, או שכיוון שמצינו בכמה דינים שהסמוכים על שולחנו בטלים להביהם, אם כן יכולים כולם לצאת בלולב אחד וקרינן בו לכם משלכם. וכתב שנראה שהם יוצאים בלולבו ואינו צריך להקנות להם, אך מכל מקום עדיין יש להתיישב בזה. לדעת הרב אליושיב שאב חייב לקנות את הלולב לבנו הגדול הסמוך על שולחנו, והוסיף שאף שמשכנה הבן אף גדול הסמוך על שולחן אביו לנסחה ומתנה דינו כי קטן דעת השולחנו, אם כן לכאורה הוא יחשב לכם כלפי הבן. מכל מקום, כיוון שרצונו של הנותן לתנו לה מקבל מתנה גמורה בכדי שיצא ידי חובה כהלכה, אם כן בוודאי יקנה לו בכל אופן שיצטרך. והרי זה כאומר, אי אפשר תקנת חכמים שתקנו, שמה שקנה הבן הסמוך על שולחן אביו קנה אביו, וממנו מתנה גמורה ונחשב לכם. התז מחלק בין קידושין ללולב, משום שלולב שאול פסול מגזרת הכתוב לכם משלכם, ולכן אין לנו לפרש שהתכוון בלשון המועיל והיינו מתנה. ועד רבה, התורה גילתה לנו שלא נפרש כן, ואם אמר בלשון שאלה פסול, מה שאין כן בקידושין שאול פסול מסברה שתתת לכסף משלו, ואם נותן לה שאול הרי נותן לה משל אחרים, לכן אנו מפרשים כוונתו שישאיל באופן המועיל. אך הקשה מציצית שאולה שנלמד מגזרת הכתוב כסותך, ואף פיכן תסק לשכנו, שאם שאל אותה כשהיא מסויצת, מברך עליה מיד, שאם שאנו מפרשים כוונתו שישאיל באופן המועיל. וכתב שמכוח קושי הזו מוכרחים לחוש לסתק ברכות ולא לברך את תלית מצויצת שאולה. השונה הלכות העיר שמשתברו עוד לאל וסימן תפרנמתת, כתב שבדיעבד אם שאל ממנו סתם לתת לו לבוא לצאת בו ונתן לו יצא, כיוון שמסתם נתן לו באופן שמותר לצאת בו, דיינו מתנה על מנת להחזיר. והם משתברו שמה שכתב שכנור שם שלא יצא, מדובר שאמר לו בפירוש שנותן לו רק בתורת שאלה ולא מתנה. או שמדובר שנותן אינו יודע את הדין שנוסעים לולב שאול, שבאופן זה ודאי אינו יצא. אם כן יש כאן צריך עיון קצת סתירה בדברי המשנה ברורה. ולמה אדם לא יוצא דוח חובתו בלולב של חברו ששלו, בבאינן לכם משלכם? אישה נשואה שרוצה לתת חובה בלולבו של בעלה, כתב הבוקר יעקב שכיוון שמשכנתה אישה קנה בעלה, והוא אוכל פירות, ממילא חסר בלחם, שהרי הלולב שייך לבעלה. לכן צריך הבעל להקנות את הלולב במתנה גמורה, שאז אינו אוכל פירות. וכתבות שאף אם יקנה לה אדם אחר במתנה על מנת להחזיר, אינה יכולה לברך, כיוון שאין זה שלה אלא שייך לבעלה, ולא עוד אלא שאינה יכולה להחזיר את הלולב לבעליו, שהרי ברגע שהיא קלטה את הלולב הוא נקנה לבעלה. אלא אם כן תראה שנותן לעדיה, שנותן לה את הלולב רק על מנת לשאת בו, וכן תראה שנותן לה את הלולב על מנת של לבעלה רשות בו. לכן כתב שלא ייתן לבוא לאישה נשואה אלא בתנאי שאין לבעלה רשות בו. לכן כתב הקף החיים מידך דעת רב שלם זלמן שנותן לולב לאישה נשואה אינו צריך להתנות על מנת של לבעלה רשות בו, ויוצאת בזה ידי מצוות לולב ונשב שפיר לכם, שום שהגוף שייך לה ורק הפירות של בעלה, ודי בכך לצאת בו ידי חובתה. רואה שם שכתב טעם נוסף לזה בספר ארבעת המינים, מסתפק באופן שנתן אותו לבוא לאישה נשואה ביום הראשון ונתן לה להחזיר כדי לברך, ולא אמר על מנת שאין לבעלה רשות בו. האם האישה אינה יכולה להחזיר את לולבו אלא רק בעלה, כיוון שמשכנתה אישה קנה בעלה? ובשם הרב חיים שנתן לאישה מתנה להחזיר, הרי זה נחשב שאין לבעלה רשות בו. אומר המשנה ברורה, דבעין לכם משלכם. יש אומרים שאלה שקונים אתרוג למצווה ופורעים לחג החג, לאחר החג הם לא עושים טוב. בכל כמה שהוא לא משלם דמים, לא קנה מדרבנן, וענן באינן לכם מדורייתא, אם לא שביאו לרשותו וקנהו בתורת חצר. ולכתחילה אנחנו נזהר בזה ולפרוע קודם החג. עיקר הנידון לשלם בצ'ק אף שלא דחוי עם העבירה כשתה ראיה ולצידת רשות למשוך כספו בבנק. יש בזה מחלוקת, ודעת הרב יושב שאם הצ'ק חזר והמוכר גילה את דעתו שהוא צריך למעות והוא חזר אחר קונה ששלם לו, או משכנה ולא שילם והמוכר דורש את הכסף, שלא יוצא ידי חובת המצווה. וכבר התבררו הדברים לאל, מחלוקת בסימן תפרש ממתת. והכוונה היא שקניין דרבנן לא מועיל לדאורייתא, ולכן המחנפיים יצריך קניין חצר או קניין אחר דאורייתא. או למשל, אם הוא הניח את כל האתרוג בתוך היד, היד קונה מן התורה כמו קניין חצר ולא צריך להגביה. ועכשיו תריבי כתב שאם הקונה הביא את האתרוג לביתו, מכל מקום לא סומכים בזה על קניין חצר, כיוון שרוב הסוחרים אינם מקנים בלב שלם אם לא פורע לו דמים בעבורו. ואפילו אמר לו יש לך שצא בו ואחר כך יהיה שלי כבתחילה לא יצא, דהבה כמו שאול, והיא נתנו במתנה מותר. למה כמו שאול? דאין זה לשון מתנה, כיוון שפרש שהוא רק לזמן. ואפילו אם אמר יש לך במתנה שצא בו, כתב ארוך השולחן שאינו מועיל, שהרי אין זה מתנה אלא לשעה, ואם כן עכשיו כאילו לאו שאול. ואם הנותן אמר למקבל שיכול לשתות באתרוג ואפילו יכלה הגוף, כגון שישר אפילו לאכול את האתרוג, הסתפק עשה סמס, האם הועיל ויש לו רשות לאוכלו ולחתו לגמרי זה עכשיו שלו, או שכיוון שאחר כך יחזור האתרוג לבניו בלי כאילו חדש, הרי הוא בכלל שאול וישר בצרך עיון. לדעת רב שלמה זלמן שיוצא בו המקבל ידי מצווה ביום טוב הראשון, גם לדעת השכנור והסוברים כמותו שהם יוצאים ידי חובה בתרוג הקנוי לזמן בלבד, משום שבאופן זה הרי הוא כקניין הגוף ונחשב לכם.